Вот там. הרב מלמד אותנו, ישראל, מה עניינם של ישראל, פרקים האלה, ישראל ותחייתו, ללמוד עניינם של ישראל. ישראל מספרים תהילת השם, על פי הפסוק בישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו קצת חוזרים על הדברים שלמדנו. אבל זה היסודות שאנחנו צריכים שהם יחדרו לתוך תוכנו. זה עניינם של ישראל. ישראל בעולם מספרים תהילת השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כלומר, המציאות של ישראל בעולם, המהות שלהם, זה בעצם לשאת את שם השם בעולם, לגלות שיש בורא עולם. זה עשה אברהם אבינו. שהוא גילה שיש בורא עולם, ומשך אחריו, כמו שאומר הרמב״ם, רבים מאוד מאוד, אלפים, שהוא הלכו בדרכו. לספר, ישראל מספרים תהילת השם, יש בורא עולם. בהתחלה זה התחיל אברהם אבינו, אחר כך המשיך את זה יצחק ויעקב, והשבטים, ואחר כך מופיע עם ישראל, מקבל את התורה במעמד הר סיני, יוצא ממצרים בניסים ונפלאות, ומאז ועד היום הזה עם ישראל נושא דבר השם בעולם, ומספר את תהילתו של השם. ישראל מספרים את תהילת השם, כוח גבורה העליונה, במלוא תפארת מעשיו וכל מקומות ממשלתו. מעולם ועד עולם ומרומם על כל ברכה ותהילה. ואמרנו בפעם הקודמת, הזכרנו שהסיפור הוא סיפור מושלם. כלומר, בכל מקום ומקום, ובכל הזמנים, ובכל העומק, בכל הגובה, כלומר, בכל מקומות ממשלתו, מספרים תהילת השם תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו, כי הקדוש ברוך הוא מלא עולם, ולתמיד, מעולם ועד עולם, זאת אומרת, כל הזמנים, ומרומם על כל ברכה ותהילה. וכמה, כמה מספרים תהילות השם, שבעצם הוא מרומם על כל ברכה ותהילה, כמה שאנחנו נספר את תהילות השם, הוא מרומם מעל כל ברכה ותהילה. כמה שנספר תהילת השם, עוד יותר מרומם. זה גורל ישראל. אז אמרנו שלכאורה, אנחנו מסתכלים עכשיו, מי שמסתכל בצורה מצומצמת, על הדור, אולי שני כמה דורות האחרונים, והוא שואל את עצמו, ישראל מספרים תהילת השם? יש הרבה אנשים מישראל שלא מספרים תהילת השם. יש אנשים שכאילו מתכחשים למציאות השם. אז כאמור, אנחנו לא מדברים עכשיו על כאן ועכשיו. זה לא הסתכלות נכונה. הסתכלות על ישראל זה להסתכל על ישראל, האומה הישראלית בעולם, לדורותיה. וזה מה שעושה האומה הישראלית כל הדורות. זה גורל ישראל. ישראל ממשיך הרב ואומר, מכיר את כוח מעשה השם. ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור יוצר כל לבדו, אתם עדיי נאום השם ואני אל. כלומר, ישראל יש להם את הכישרון של להכיר את השם. זה כישרון מיוחד. כישרון האמונה, כישרון הסגולתי שיש להם ישראל. שישראל הם מכירים, מכירים, כי כדי להעיד צריך לדעת, להעיד. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת, אמרנו שעדות נסיבתית היא לא עדות מספקת. עדות בענייני נפשות היא צריכה להיות עדות ראייה. ולראות את השם, לא יראני השם בחי. ישעיהו אומר שבערה את השם, מדרגות, ככל מה שהמדרגה יותר גבוהה, יודעים שאי אפשר לראות. אבל ישראל מגיעים להכרה הכי עמוקה של הפשטה, של יכולת הכרה שריבונו של עולם, אלוקי עולם, הגבוה מעל גבוה, ניסה מעל ניסה. כל העמים, היכולות שלהם מגושמות. והאמונה שלהם היא אמונה שמצומצמת. הם לא מצליחים לזכך את האמונה לזיכוך כזה גדול כמו שעם ישראל. לכן הם לא יכולים באמת להעיד עדותם על מציאות השם, עדות, עדות שקר, עדות, הם מזייפים, הם מציירים את המציאות האלוקית בצורה מגושמת. פעם הייתה קבוצה של תיאולוגים, זה ככה הציג, הם הציגו את עצמם שבאה קבוצה תיאולוגית מאירופה של אנשים משכילים, פרופסורים, עוסקים בדתות, תורת הדת. והם ביקשו פגישה עם הרב צבי יהודה, לשמוע על השקפת העולם שלנו, של ישראל. הרב צבי יהודה סיפר לנו על הגישה הזאת שהייתה, שהוא לא ידע שזה כמרים. הוא חשב שאנשי מדע, ככה הציגו לפניו, ובסוף הגיעו הרבה כמרים לישיבת מרכז הרב, זה היה לבניין הישן, ברחוב הרב קוק, ולשמוע את השקפת העולם. אז הרב צבי יהודה אמר להם שהנצרות, המינות, הם מגשימים, הם עובדי עבודה זרה. היו שם גם כמה נוצרים, פרוטסטנטים, שהם טוענים שהם בעצם לא מגשימים, אלא הם את הצורות כמו שיש לקתולים. אז הם טענו לפניו שהם לא. אז הרב יהודה לא הסכים. אמר גם... יש מדרגות, מדרגות. זאת אומרת, השקפת העולם, אף על פי שהם כיהולו, לקחו מאיתנו את האמונה בריבונו של עולם אחד. אחריהם באו המוסלמים גם כן, קיבלו את ההשקפה הזאת שיש בורא עולם אחד ולא כל אחד, ולא הסוג של עבודת האלילים המגושמת לגמרי. אבל אף על פי כן, בשביל לדעת, להפשיט במדרגה עליונה מופשטת את ההסתכלות של ריבונו של עולם גבוה מעל גבוה, מצד אחד, להיות בטוחים במציאות האלוקית, מצד אחד, במציאות האלוקית הבלתי מושגת. זה מדרגה מיוחדת שצריכים בשביל זה סגולה, נשמה, טהורה, זקה, שיכולה להשיג את זה, וזה כנסת ישראל. כנסת ישראל היא כאילו עומדת בגבול בין המקור האלוקי לבין העולם. בין הבלתי מוגבל למוגבל. אנחנו פוגשים את הדבר הזה גם, כמו שחז"ל אומרים לנו, שבבית המקדש, הארון אינו מן המידה. מה פירוש הארון אינו מן המידה? בבית המקדש, בזמן שלמה, היה 20 אמות אורך ו-20 אמות רוחב, קודש הקודשים. בתוך זה היה הארון, שהוא תופס אמה וחצי, על 2.5 אמות. כשהיו מודדים מקצה הארון אחד עד הקיר, היה 10 אמות. מקצה הארון השני עד הקיר, עוד 10 אמות. מודדים לא איפה שהארון עומד, גם כן 10 אמות. גם כן 20 אמות. איך זה יכול להיות? היה שם איזה נס כזה, שהארון כאילו לא תופס מקום, אבל הוא כן תופס מקום. הוא רחב, הוא ארוך, אתה מודד מהצדדים, אתה רואה 20 אמות. אתה מודד מלפנים מאחור, אתה... יש 20 אמות. יש שם איזה נס. כי המקום הזה, מקום, מקום קודש הקודשים, מקום ששם אהרון נמצא, זה בעצם המקום שהתחיל ממנו הבריאה. אבן שתייה שממנה הושתת העולם. המקום הזה הוא התחיל להיות מציאות של מקום. מקודם היה מעל המציאות. אז כאילו זה דבר גבולי כזה. ופה אנחנו פוגשים את הנס הזה, שהוא כאילו לא תופס, מקום שלא תופס מקום. בלתי מובן. הגבול בין הבלתי גבולי לגבולות. זה מבחינת מקום. זה מבחינת זמן ומבחינת מציאות. המציאות זה הנשמה האלוקית שהיא הנשמה הישראלית, כנסת ישראל, שהיא בעצם התחלת הנבראים כאילו, והיא עומדת בגבול כאילו. כאילו זה היא יכולה להשיג בפני ולפנים, כנסת ישראל משיגה את ההשגה המופשטת האלוקית העליונה. זה היה המשבר של חטא העגל. שבחטא העגל, לפי בירור של הכוזרי, לא חלילה, חס וחלילה, רצו להגשים ולברוא אלוהים שאפשר לעבוד אותו, אלא הם רצו כאילו מישהו שהוא ייצג את ריבונו של עולם. היו צריכים לאחז במשהו מוחשי, כדי משה רבינו עננו לא חוזר, והם עדיין אחרי, היו במצרים, עם כל המגושמות של עבודת אלילים שלהם. והם רוצים, כן, ריבונו של עולם, אבל הם רוצים משהו ממשי שיוכלו דרכו להתקשר לריבונו של עולם. וחזן, מה? אהרון הוא אהרון קודש, לא איזה מין בריאה כזאת שאתה פונה אליה. לא, אתה פונה לריבונו של עולם. אתה לא, כשאנחנו מתפללים לבית המקדש, אנחנו לא מתפללים אל אהרון. אנחנו מתפללים לריבונו של עולם. רק כיוון ששם מתגלה השכינה יותר מאשר במקומות אחרים, אז דרך המקום הזה אנחנו פונים, אבל... פונים אליו, לריבונו של עולם. לא פונים אל האמצעים. כן, וזה באמת מה שהאור שמח רוצה להגיד, ששבירת הלוחות הייתה מסיבה הזאת, שמשה רבינו רצה להראות להם שגם הלוחות הקדושים העליונים האלה, זה לא ריבונו של עולם. ראשית כל, בואו נסביר מה זה כנסת ישראל, כן? כנסת ישראל זה הנשמה העליונה הכללית של האומה, כן? והכלל, יש לו תפיסה יותר מופשטת מאשר הפרטים. כל אחד, כל פרט ופרט, הוא צריך להיבלע בתוך מעלה של כנסת ישראל כדי להגיע הכי קרוב אל התפיסה יותר רוחנית ומופשטת. האומה כאומה, היא ביכולת הרוחנית שלה, כן, היא מקרובה מאוד מאוד להשגה העליונה, וזה מה שאני רוצה לחזור, זה מה שחז"ל אומרים לנו, שכל דור ודור, אומר הירושלמי, עוד משלם מחיר על חטא העגל. כלומר, כשמשלמים מחיר, פירושו של דבר שהחטא לא תוקן. שעדיין צריך עוד להזדקח ולהזדקח ולהזדקח, כדי באמת להגיע להתפיסה העליונה המופשטת, וזה עניינה של הגאולה העתידה. אנחנו כל הזמן מתקדמים, 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 ואנחנו באופן יחסי לשאר האומות במקום אחר לגמרי כמובן, אבל המגמה הגבוהה הזאת, העליונה, כאילו היא עבודה של כל הדורות כדי להגיע למדרגה הרוחנית המופשטת הזאת של להכיר את ריבונו של עולם הבלתי, בלתי מושג.
אבל אם גם אנחנו לא יכולים לתפוס לגמרי, לפחות לשלב הזה,
כן.
מה הכוונה שריבונו של עולם בעצם? אמנם הגויים ברמה יותר נמוכה,
כן.
כמו שהם ידי שקר, אנחנו אולי ידי פחות שקר, אבל גם אנחנו ידי שקר.
לא, הפער בינינו ובין הגויים זה לא פער של מדרגות, של פער יחסי, זה מציאות אחרת. הרב אומר בהמשך שם בבארות ישראל, ההבדל בין גויים לישראל, מבחינה רוחנית הזאת, כן? הוא יותר גדול מאשר ההבדל בין גויים לבהמות, למלא חיים. כלומר, זה מין אחר. זה לא אותו המין, אבל יש יותר כישרון, יותר השגה, יש יחסית, ה-IQ יותר גבוה, מחשבות יותר עליונות. לא, זה סוג אחר של, של השגה. ושהאדם הפשוט ביותר בישראל, בעצם מבחינת הפנימיות שלו, אני לא מדברים מבחינת החיצוניות, הוא יכול להגיד שלא עשה אני גוי, ולהתכוון על הפילוסוף הכי גדול הגויים. כי הוא אחר, זה משהו אחר. להסביר את הדבר הזה, צריך להבין את הדבר, אנחנו מדברים מבחינת ההשראה האלוקית. אנחנו לא מדברים עכשיו מבחינת כישרונות, רגשות, כוחות אנושיים. הנשמה האלוקית שבישראל היא נשמה שהיא עליונה, היא לא אנושית, היא אלוקית והיא מיוחדת והיא שונה לחלוטין. זה לא פער, כמו שאמרתי, פער של כמויות, של כמות יותר גדולה של זיכוך או פחות גדולה של זיכוך, זה סוג אחר לגמרי. זה עניינם של ישראל, להאיר את העולם באור הגדול האלוקי, וזה הזכות של העולם, שיש בעולם עם ישראל, שהוא מחבר את העולם לריבונו של עולם. אתם עדי נאום השם ואני אל. מלא הוא ישראל, אומר הרב, מאור הגבורה והתפארת העליונה. הגבורה האלוקית והתפארת האלוקית. שהכרתן מלאה חוכמת עולמים, חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ועמת כל הבריות, וחיי פאר מקדושים. ישראל עומדו בקרן אורה זו ברוחו. כלומר, יש כן אורה אלוקית כאילו, של גבורה, תפארת, של חוכמה, של מידות עליונות, של חסד, וכל המידות האלוקיות מהירות עליו, על ישראל, ישראל מוארים באורה האלוקית המיוחדת הזאת, בקרן אורה הזו. וזה מופיע, אומר הרב, בחיי כל נשמה בפרטיות, ובחיי האומה בכללה. כלומר, שוב פעם, אנחנו מדברים על נשמה, אנחנו מדברים על לפני ולפנים. אנחנו מגלים את הנשמה בהשגות שלנו, בהשגות שכליות, בהשגות רגשיות, בכוחות הגלויים שלנו. אבל בעצם אנחנו, מה שאנחנו מגלים זה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד עליוני בכלים שלנו. כמו שאנחנו מבחינת הרצון שלנו, יש לנו המון המון רצונות, אבל היכולות שלנו הן מוגבלות. אנחנו היינו רוצים ביום ללמוד מסכת יבמות ביום אחד אם אפשר. לא? היינו רוצים. יש לנו רצון. אבל היכולות הן לא מאפשרות את זה. יש כאלה שכן יכולים. יש גדולים שיכולים ללמוד מסכת שלמה. הגאון מווילנה, מספרים עליו שהוא בליל שמחת תורה כשהיה בן 12. אז הוא נזכר שהוא החליט ללמוד זבחים מנחות עד שמחת תורה. כנראה שהוא היה עסוק בדברים אחרים בלימודים, וחסר לו עכשיו מה שהוא החליט לעשות, התיישב בליל שמחת תורה, ולמד זבחים מנחות. הוא היה בנוכחות הדוד שלו. אז הדוד שלו ראה שהוא מתיישב ללמוד זבחים מנחות, הוא רואה, אחרי שעה שעתיים, 50 דפים, מתקדם. הוא אמר לו, מה, אתה עושה צחוק? אמר, לא, אני לומד. עד הבוקר למד, למד שתי המסכתות. הוא יכול, אנחנו קשה לנו קצת יותר. אבל רצון יש לנו. זאת אומרת, הרצון הוא יותר גדול מהיכולת. הנשמה, היא, יש בה המון המון כוחות. אבל ההופעות שלה הן מוגבלות. מופיע בכישרון של הבנה, של חוכמה, בינה, דעת, בכישרון מעשי, אנחנו מבצעים דברים. והיא לפני ולפנים, זה לא שכל, הנשמה היא לא שכל. הנשמה היא לא רגש. הנשמה היא מופיעה ומתגלה בשכל, ומתגלה ברגש. אבל היא לפני ולפנים, כמו שאנחנו נגיד ככה, כמו נגדיר כוחות החיים של האדם. האדם יש לו כוח חיים. כוח החיים, אנחנו לא רואים אותו. גם אם נעשה ניתוח ולהסתכל בפנים איפה הוא נמצא, בלב, במוח, אי אפשר לראות אותו. אפילו במכשירים הכי חדשים שיש היום, אי אפשר לראות את כוח החיים. כוח החיים הוא מופיע בתנועות, בתנועות הגוף. אדם זז, אז רואים שהוא חי. אדם מדבר, רואים שהוא חי. אדם מדבר דברי חוכמה, רואים שיש לו שכל. גם את השכל לא רואים. אמרו שעשו, אחרי שאיינשטיין מת, אז עשו ניתוח לראות האם המוח שלו שונה ממוחות של אחרים. בגלל שהיה לו מוח מאוד גאוני, ולא הצליחו למצוא את מה המיוחד במוח. כי זה כלי שמחזיק תוכן רוחני. אמרו שהיו שם יותר כפלים מהרגיל, אבל לא יודעים אם זה קשור. זאת אומרת שהפלא של האדם, הוא מגלה לנו את הפלאים העליונים הרוחניים. מבשרי איך זה אלוקה. מסתכלים אנחנו על עצמנו, על אדם, ורואים את הפלא הזה שיש לו כל מיני כוחות שמתגלים, והמקור של הכוח הזה, שהוא מקור פנימי, עדיין אי אפשר לזהות אותו. אי אפשר לתפוס אותו, את כוח החיים הזה. והנשמה, הנשמה הפנימית, נשמה, זה אנחנו מקובלים. אנחנו יודעים את זה מהנביאים, מהתורה, מריבונו של עולם. יש נשמה עליונה אלוקית, נשמה שנתת בי תאוריי. זה הכוח המיוחד והאור האלוקי מאיר בישראל, וזה מופיע בישראל בכללותם. ומה בעצם, אם אנחנו רוצה להגדיר, מה הביטוי של הנשמה האלוקית הישראלית, מהי הסגולה? הסגולה היא החיבור שלנו לריבונו שלם, שאנחנו יראי השם, שאנחנו מאמינים, שאנחנו כל הזמן, עם ישראל, כל הזמן שייך לריבונו של עולם. זה הביטוי, זה הגילוי של הנשמה האלוקית שבתוכנו. שהיא מחוברת, מין קשורה עם המקור העליון. וזה מתגלה, ביראת השם, באהבת השם, באמונה, בכל כמובן מתוך כך, כל קיום המצוות. אז אומר לנו הרב, בחיי כל נשמה בפרטיות, ובחיי האומה כולה בבניינה, בדורותיה, בשאיפת סיגוף פאר זיו הדר כונניות מלכותה, כלומר, אתה מסתכל על כלל האומה, תדע לך, כל מה שמופיע באומה הישראלית הוא בעצם או קרן האור האלוקי שמאיר. רואים את ריבונו של עולם כאילו משתקף בתוך ההופעה של האומה בכללותה, בבניינה, בדורותיה, בשאיפת סיגוף פאר זיו הדר כונניות מלכותה, בהיכל קודש מקדשה, בלהט חיי אש נעוריה, אשר בניה כשתקינתיים מגודלים בנירועיהם, בנותיה כזוויות מכותבות אמנית אחד. כלומר, בעצם כל ההופעה של האומה הישראלית בצורה הגלויה של בצורה כן, הבנים והבנות והבניינים והרכוש, חפץ רכושה ואושרה, מזווינו מלאים מפיקים מזן אל זן, צוננו מאליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לא אשרי העם שהשם אלוקיו. כלומר, בעצם הפסוקים האלה מגלים לנו, מסבירים מה שאומר, מה שהרב אומר. כל האומה הישראלית, לכל צדדיה וחלקיה, היא בעצם דבר אחד. והדבר האחד הזה, שאתה מסתכל על התוכן שלו, על המוחד שלו, על מה מייחד את האומה, וכל הופעותיה של האומה קשורים בייחוד הזה, זה אור השם. אור השם שמאיר עליהם, אור השם שמאירים בעולם. אז אתם לא מבינים. זה לא כך. מה פתאום? אז מה אם יש בניינים גדולים בירושלים, בניינים, אז זה פה משתקף האור השם. כי אנחנו מסתכלים על כאן ועכשיו. מסתכלים תמיד על, באופן קטוע על המציאות. לא יכולים, לא מסוגלים להסתכל על הכל ביחד. כל מישהו שייך לעם ישראל, גם אם הוא צווח שהוא בעצם מתנגד להשקפת העולם של עם ישראל, אבל הוא לא פרש מהאומה הישראלית, הוא נשאר חלק מהאומה הישראלית. אז זה שמוטבע המשמעות של עם ישראל. לא, זה לא עוזר לו. הוא צעק ו... כמה שהוא יצעק, אני מתנגד לכל הדברים האלה. מה אתה מי? אבל אתה אחריך שייך לעם ישראל. עם ישראל יש לו תפקיד בעולם, ועם ישראל פועל את התפקיד הזה בעולם כל הזמן. אז כל המצבים שקורים לעם ישראל, כל מה שיש לעם ישראל, הכל קשור בייעוד הזה. קשה לתפוס את זה, אני אומר, צריכים לחזור ולשנה את זה הרבה הרבה פעמים. כי קשה לנו... להסתכל במבט כללי על, על, על הכלל כולו ולראות את כל הפרטים כחלק מדבר. זה כמו ישיבה. בישיבה יש תלמידים טובים, תלמידים מצוינים, וגם יש אולי בכל מקום, יש כאלה שיותר ויותר מתאמצים, יותר יכולים, ויש כאלה שהם נספחים. וצריך את כולם. והכל ביחד, זה איזה תוכן, איזה כיוון, איזה ייעוד. עם ישראל לכל הדורות, עם ישראל בכל המהות שלו, מכל מי שנקרא בשם ישראל, כל דבר ששייך לעם ישראל, זה שייך להופעה של עם ישראל בעולם. ועם ישראל בעולם הוא עם ישראל שקורא בשם השם. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. זה דוד אומר. מה אתה מספר בשבח, בנינו מגודלים, מוצלחים, מוכשרים, פייטרים, נחמדים, הבנות יפות וגם מתוקות. מה העניין בזה? הכל צוננו מעליפות, אפילו הצון, הבקר וכולי. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. העם הזה, השם אלוקיו. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. העם אשר השם אלוקיו יודע לספר כוח מעשה השם. יודע לספר שאלוקי ישראל אלוקי עולם הוא. זה העם, העם יודע לספר את הסיפור הזה. בורא שמיים וארץ, שהכל ברא לכבודו. וכבודו כבוד כל עולמים. כל העולם, כל דבר בעולם שאנחנו רואים, הוא בעצם מספר סיפור בלי קול, בלי דיבור, אבל הוא מספר שהוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. כבודו כבוד כל העולם, חיי עולמים, בחקר כבודו כבוד. וידיעתו זאת, הידיעה הזאת, שהכל הכל בעולם זה בריאה אלוקית, היא תכונת רוחו, זה התכונה של האומה הישראלית, זה מורשת אבותיו. והכרתו הפנימית. זה האופי הבסיסי שלו. והידיעה הזאת חודרת בו בכל לב ובכל נשמה. אחוזה קשורה ודבוקה בנעימת אמונתו, באמונת אומן, בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד צריו הרבים, אשר הם הכשלו ונפלו והוא קם והתעודד. כלומר, כל הדורות אנחנו, בכל מצבים שאנחנו נמצאים, גם במצבים הקשים, שעם ישראל כביכול מתמודד עם ניסיונות להשמיד ולהרוג ולאבד, ועם שואה, ולכאורה כבוד שמיים לא מתגלה באופן הזה, אולי להפך, מתחלל כבוד שמיים. ישראל נמצאים בגלות, אז זה חילול כבוד שמיים. אבל זה שעם ישראל שורד, זה שהוא מצליח לעבור את כל הניסיונות של העולם שמנסים לבטל את קיומו, והוא עומד בכל הניסיונות הללו. אנחנו כמה פעמים הזכרנו, הרב ציודה היה מביא את הדוגמה הזאת של חכמים, כבשה בין 70 זאבים. לכאורה זה מבטא צרה איומה ונרועה. כבשה בין 70 זאבים, זה היא לא יכולה לשרוד, אין לה שום סיכוי. ואז אפשר להגיד, אוי ובוי ובוי, היום ונורא, איזה מציאות נוראה, איומה ונוראה. אפשר להסתכל במבט אחר. אז איך היא שורדת? אז איך זה מזיקה מעמד? איך היא בכל זאת מתקיימת? זה נורמלי? זה ייתכן דבר כזה? אפשר להתמודד עם 70 זאבים ולהתקיים? זה מוכרח להיות שיש כאן איזה משהו, כוח בלתי נורמל, בלתי רגיל. משהו נס, משהו מעל הטבע. עם ישראל ששרד את כל הניסיונות לפגוע בו במשך כל הדורות, בכל מיני דרכים. לפעמים בדרך מלחמות, לפעמים בדרך של גלי, של חיבוקים, של השפעות, של תורת יוון וכדומה. ועם ישראל ממשיך. ממשיך. וממשיך בדרכו הוא, ועומד. אפילו היום, הקיום שלנו הוא קיום פלא. העולם לא אוהב אותנו. יש לנו עכשיו תקופה נחמדה שם עם האמריקאים שיש היום, כן, כמו בזמן אחשוורוש, אבל חוץ מהם, וגם לפני מה שהם היו, אירופה שונאת אותנו. כל העולם הערבי רוצה בהשמדתנו. והם מיליארדים, לא מיליונים, הם מיליארדים. איזה יהודי אחד בא, נסע למזרח אסיה, שם הגיע או לסין, לאיזה מקום. אז הוא אומר שהוא מישראל, שאלו כמה אנשים יש בישראל. הוא חשב שיש 500 מיליון. ישראל, כל העולם מכיר, זה מפורסם מאוד. אמר לו, יש כאן 7 מיליון. אולי, לא יכול להיות. זה מה אתם בכלל? זה לא מציאות בכלל. זה בטל בשישים, כן? זה לא מציאות. לא יומן כי יסופר, וכל העולם מכיר. זה, עם ישראל, זה מציאות אל-טבעית בעולם. זה לא מציאות טבעית. מה המציאות אל-טבעית? כלומר, גם עמדתו, כמו שהרב אומר, בסגולת קיומו ועמדתו נגד צריו הרבים. פעם כשהוא מנצח, אז רואים את יד השם, וכשהוא שורד, גם כן רואים את יד השם. אשר הם הכשלו ונפלו, והוא קם והתעודד. ויותר מכל חרותה, ידיעת קודש קודשי עולמי עולמים זו בנשמתו הפנימית. כלומר, כל ההופעה שלו היא בעצם הופעה שמגלה את מציאות השם בעולם. וכמובן, בתביעת רוחו, בזוהר שירתו, בהתגלמות חייו, מותאמת לאופיו המוסרי, כלומר, לפני ולפנים, עוד יותר שם עמוק, המציאות ההכרה הזאת של האמונה של מריבונו של עולם. מותאמת לאופיו מוסרו, לתוכנית מדיניותו, ויסוד כל שאיפותיו. והאמת העליונה הזאת, אומר הרב, האמת העליונה הזאת בעניינם של ישראל, היא מקוממת את כל היקום. היא נותנת קיום לכל המציאות. זה שיש עם ישראל, שעם ישראל נושא את שם השם בעולם, זה נותן קיום לכל העולם. חכמינו החז"ל אמרו את זה במילים אחרות. חכמינו אמרו שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית, אם ישראל יקיימו את התורה מותר, ואם לא, יפלוך אותה, את העולם לטוב ורע. זה באמת ישראל מקיימים את העולם. על ידי שישראל ממשיכים את דרך השם, הם מקיימים את העולם. אומר הרב, זה מה שאומר הרב עכשיו, והאמת העליונה הזאת, היא מקוממת את כל היקום. כל יצור נברא ממנה חי. כל הבריאה כולה היא חיה מהעובדה הזאת שעם ישראל בעולם, עם השם, עם התורה, המקיים את התורה, המחבר את העולם לריבונו של עולם. ברגע שהחיבור הזה לא, אם הוא לא יתקיים, העולם לא יכול להיות. הכל מכוחה השתלם. כלומר, כל המציאות, אז הרב רוצה שנרגיש את זה, שנחיה את הדברים הללו. מה התפקיד הגדול של עם ישראל? מה עם ישראל עושה בעולם? הוא מקיים את כל העולם. כל הנופלים וגם העתיד, כל השאיפות של הגאולה ושל העולם שיגיע לידי התקדמות ושלמות שלו, זה הכל מכוחם של ישראל. הכל מכוחה ישתלם. כל הנופלים יקומו על ידה. כל השוקי כוח, כל רצוצי משפט, ישובו וינערו מזיבה. הכל מתחיל מהאור השם שמופיע בעולם. כל השפע הוא ממנו יתברך. כל תיקון, כל הצלחה, כל רפואה, הכל ממשיך ממניינם של ישראל, מניינם הרוחני של ישראל. כל תווי שאול בחילה יעלו ויעמדו במרחב. כל זומי, כל תמונה שוררה, כל החשוכים על ידי כל סיכלות וכל טיוב, על ידי אור עולמי אין קץ זה יביטו וינהרו. וזאת אומרת, מה שעושה לנו הרב, ובעצם הדברים שאנחנו יודעים אותם, זה שורש ההסתכלות שלנו, שאם יש תורה בעולם, העולם קיים, והכל תלוי בישראל, אנחנו יודעים את הדבר הזה, זה ידוע. אבל כשאתה מתחיל לפרט את הדברים הללו, כל בעיה שיש בעולם, כל קושי, כל הסיבוכים הרוחניים, הכל בעצם תלוי, הכל התפתח, הכל השתפר, הכל התקדם מתוך עניינם של ישראל. כל החשוכים, כל סוכלים, הכל על ידי אור עולמי אין קץ זה יביטו וינהרו. אור ישראל זורח והולך באור. מפעם בקרב נשמתו את תלמוד גאולתו. פה מוסיף לנו הרב את ההסתכלות העמוקה על הדור. ובכן, כיוון שזה עניינם של ישראל, ומה שקורה עכשיו שישראל הולכים וחוזרים לארץ ישראל, זאת אומרת שבעצם התיקון של העולם הולך להתגלות. הגאולת העולם הולכת להופיע על ידי ישראל. ואור ישראל זורח והולך באור, מפעם בקרב נשמתו את תלמוד גאולתו. זר הכרה בורא בזמנו, וגם היום. גם היום. יש הרבה שומרי תורת שהם לא רואים שאור ישראל הולך וזורח. הם רואים את הבעיות, הם רואים את הקשיים, הם רואים את הנפילות, הם רואים את ההתרחקויות. והם חושבים שהחולשות ינצחו, וצריך להתגונן, וצריך לראות, לא לרדת. והרב רואה הפוך, אנחנו מתקדמים. אנחנו לא נמצאים במלחמת התגוננות, במלחמת הישרדות. אנחנו מתקדמים. עם ישראל חוזר לארץ ישראל. עם ישראל, אור השם הולך וזורח, הולך ועולה, הולך ואור. זה הסתכלות אחרת לגמרי. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מעשה ידיו אמת ומשפט, נמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת ובישר. דוד שלח לעמו, ציווה לעולם ביתו, קדוש ונורא שמו. כאן הרב, עכשיו הוא... הכל פסוקים עד הסוף. כמין שירה כזאת, ברוך השם, ריבונו של עולם, מולך, מופיע, מגלה אלינו בגבורתו, בהופעתו, בגודלו, ברור הקדוש ברוך הוא, הבורא, היוצר, הקורא, כל מאין, נוטה צפון, על תוהו, וכו'. ריבונו של עולם, מעונה אלוהי קדם, הוא עכשיו הולך ומופיע ומתגלה לנגד עינינו. זה מה שהיה, זה מין שירה כזאת של הרב מקבץ כאן הרבה הרבה פסוקים. הושיע את עמך עובדי עבדי גוי ואלוהיו עובדי פדות עבדי כי גואל חזק אתה. כלומר, לראות את האור השם ההולך ומאיר. טוב, בהמשך אנחנו נרחיב את הדיבור.